בעקבות מה שאנחנו עוברים בימים האחרונים, וברוך השם, רבים מאוד מהתלמידים, מה זה רבים? כמעט כל התלמידים שותפים באופן רציני מאוד בהתרמה למכון, שהיא בעצם התרמה בשביל כולם, לרומם את עם ישראל וכו'. וכתיבם של דברים, ככל שהדברים הולכים ונעים הרגל, אז הם יכולים להגיע למצב של שחיקה, למצב של אינרציה, איזה מין התרגלות כזאת. ולכן חשבנו להמשיך את המוטיבציה ולהמשיך את את ההתלהבות בכל מה שאנחנו עושים בימים האחרונים, וכדי להרים את המכון על הרגליים ולהמשיך את העצמה של המכון. אז אולי כדאי לדבר קצת באמת בנושא הזה. קראנו לדברים איך לדפוק בדלת או משהו כזה, אבל הייתי כן רוצה לחדד בהזדמנות הזאת מאיזה מקום אנחנו צריכים להגיע כשאנחנו דופקים בדלת להתרים את הציבור למען מכון מאיר. כי אין ספק שאחת הבעיות, אם לא הבעיה המרכזית בנושא הזה, זאת הבושה, היא הנעימות, לפעמים גם השחיקה, לפעמים לא תמיד פותחים, לא תמיד אולי תורמים כמו שהיינו רוצים וכו'. לכן, מאיזה מקום אנחנו באים כדי שיהיה לנו המשך כוח והמשך עשייה כמו שצריך, וברוך השם יש עד גדול בציבור, והדברים מתגלגלים, זה לא נגמר ממה שהיה אתמול ושלשום, זה ממשיך וימשיך בעזרת השם. אז הייתי רוצה טיפה לברר מה בעצם אנחנו פה עושים במכון מאיר, ומהמקום הזה אנחנו צריכים להגיע לדפיקה לדלת. אז פסקה אחת שלמדנו אותה כבר כמה פעמים, אבל הייתי רוצה לפתוח דווקא בה, כי לעניות דעתי היא אולי היסוד הגדול של כל העניין. בספר אורות, בעמוד קוף סמכי, בספר אורות ישראל פרק ז', פסקה י' ז', אומר הרב את הדברים הבאים: אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית הרי היא חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם, ממקור החיים העליונים. ומשפט אחרון: אמנם אתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייתה של האומה בכלל. וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה. כמו שנשתכחה דעת אלוקים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. אם הגענו לפה נסיים את כל הפסקה. וכמו שהתרבות המודרנית בכללה היא סובלת מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד: תחייתו של השכל האלוהי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, ותחייתה של נשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. הזכרנו כאן דווקא, אני חושב אפילו בשבוע שעבר, את הנקודה הזאת, שבעצם יש שני מהלכים גדולים שקורים בעת החדשה. בית החדשה, נגיד, אנחנו נראים על 200-300 שנה. מהלך כלל אנושי, נקרא זה קוסמופוליטי, כללי, בכל המין האנושי, ומהלך נקודתי, אבל הוא לא נקודתי כי הוא תמציתי והוא ריכוזי, מהלך שקורה בעם ישראל. שני המהלכים שקורים בעצם במקביל, וזה בפנים זה, המהלך החיצוני זה התפתחות תנועת ההשכלה, במובן הנכון של המילה, דהיינו, ההתפתחות של השכל האנושי, המדע, ומכוח זה הטכנולוגיה, העולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, שזאת התפתחות עצומה, דהיינו הערך היותר עליון שבאדם, שהוא החוכמה, שהוא השכל מצד הטבע, הערך הזה מתפתח בצורה בלתי רגילה. יש לזה השלכות עצומות. החיים שלנו היום הם חיים אחרים לגמרי מאשר לפני 200 שנה. מי שחי לפני 200-300 שנה בעולם הוא חי חיים אחרים לחלוטין. מכל הבחינות. אפילו ברמה הכי פשוטה, מבחינת הקיום הפיזי, שיהיה לו מה לאכול. הוא היה צריך לחרוש ולזרוע, וכולי, מבחינת התנועה שלו. הוא היה קבוע במקומו וכו'. ברמות הכי פשוטות. ואני מדבר על עולם הרפואה, איזה השלכות יש להתפתחות המדעית הזאת. אז מצד אחד, כיוון אחד, אפשר לומר, תנועה אחת שיש בעת החדשה, זאת ההתפתחות של השכל האנושי, שבאה לידי ביטוי בכל העולם הטכנולוגי שאנחנו מכירים וחיים אותו וכו'. במקביל למהלך הזה, שהוא מהלך כלל אנושי, יש מהלך תמציתי ריכוזי שמופיע בעם ישראל, שהוא שיבת ציון. החזרה של עם ישראל אחרי 2000 שנה לארץ ישראל. ויות והאדם הוא מרכז ההוויה, וישראל הם מרכז האדם, ממילא ברור ששני המהלכים האלה הם מהלכים שבעצם מבטאים את אותו כיוון. המציאות צריכה להגיע להשתלמותה. ההשתלמות הופיעה על ידי האדם כפועל בהיסטוריה, על ידי שהוא יפתח את הכלי הכי עליון שלו שהוא השכל, והתמצית הפנימית של המשפט הזה היא עם ישראל שחוזר לארץ ישראל וחוזר לעצמו, לעצמיותו, בונה את עצמו, וממילא נופח נשמה אלוקית בתוך התחייה המעשית של כל המין האנושי וגם שלו בעצמו. אם כן, אנחנו חיים בתקופה, ברוך השם, שהיא תקופה אדירה. היא התקופה הגדולה ביותר של כל הדורות. הגאולה שלנו זה לא כמו גאולה ראשונה וגאולה שנייה. גאולה ראשונה ידעו שאחריה יהיה חורבן, לפחות לפי חלק מהדעות. גאולה שנייה גם ידעו שאחריה יהיה חורבן. גאולה שלישית אין לה הפסק או חזק. אנחנו חיים בתקופה שבה העולם צועד לתכליתו המלאה ויגיע לתיקונו. ברוך השם שזכינו לחיות בתקופה כזאת. אבל אומר הרב, כל הגודל הזה, כלומר כל המגמה שבשבילה נברא העולם, שההתפתחות הישראלית כנקודת מרכז להתפתחות הכלל עולמית, שבא לידי ביטוי בהתפתחות המדעית האנושית, כל זה תלוי בדבר אחד. ובדבר אחד כביכול קטן, פרטי, שולי, נקודתי. אם רגע נוותר על המשפט האחרון, בעצם באיזה מקום אנחנו נמצאים על איזשהו גל שהוא גל כללי, תיקון עולם. זה כלל גבוה מאוד, זה גל גבוה מאוד. פתאום הרב אומר משפט, שנראה פתאום כל כך קטנוני ביחס לגודל הזה, למגמה הזאת. אומר הרב, אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית. גאולת ישראל, במילים פשוטות, התנועה הציונית, שברוך השם הובילה את עם ישראל לארצו, אחרי 2000 שנות גלות, אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית. אנחנו לא יכולים לדבר בצורה שלמה, בצורה מלאה, בצורה נכונה, על דבר תחייה לאומית כללית, על המהלך הציוני, הלאומי, הישראלי, שהוא הגרעין הפנימי של כל המהלך האנושי שבא לידי ביטוי במדע ובהשכלה, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. דהיינו, עד שכל אדם מישראל לא יחיה את נשמתו באופן אישי, פרטי, ספציפי, עד אז, עד שכל תחייה פרטית של כל אחד מאיתנו בעם ישראל לא תהיה מה שהיא צריכה להיות, אז אנחנו בבעיה. לכן אי אפשר לנו לדבר על מהלך כללי כשהפרטים בדרך כביכול הולכים לאיבוד. ועל כן אומר הרב, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, תחיית הנשמה הפרטית של כל אחד מישראל, כל אחד מאיתנו, בתל של תחיית אמת של תורת ארץ ישראל, שהיא תורה כוללת, מקיפה את כל הצדדים, את כל החיים, את כל הכישרונות וכו', היא, הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. כלומר, מה שיעכב, מה שישים מוקשים בהתפתחות של המהלך הציוני הלאומי, הישראלי, וממילא מוקשים בהתפתחות הכלל אנושית, זה דבר אחד. שכל יהודי לא הגיע למה שהוא צריך להיות. הוא עדיין לא מה שהוא צריך להיות. זה הדבר המעכב ביותר. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. בואו נדמיין לעצמנו, רק כציור, כקומיקס כזה, מה היה קורה עם העמדות הבחירות שאנשים נמצאים בהם בחברה הישראלית, אם זה במערכת הפוליטית, אם זה בכלכלה, אם זה בתעשייה, אם זה בתקשורת, ודאי ודאי אם זה בחינוך ובבית המשפט, מה היה קורה עם בכל העמדות המרכזיות האלה? היו נמצאים אנשים שהנשמה שלהם באופן פרטי הייתה חיה את מה שהם באמת. דהיינו אנשים ערכיים אידיאליסטים מתוך תורה. משפט פשוט, מה היה קורה עם כל אחד מהאנשים המרכזיים בתפקידים האלה? היו עוברים שנה אחת במכון מאיר. מה היה קורה אז? איך היה הפרצוף של מדינת ישראל? וזה לא רק המנהיגות כמובן, זה כל אחד מישראל צריך להגיע לפה. לכן, מה שאנחנו עושים פה, זה לא באתי למכון מאיר לחזור בתשובה, לבנות את העולם הרוחני שלי, בין אם אני מבית דתי, בין אם אני מבית חילוני, בין אם אני צעיר, בין אם אני זקן, בין אם יש לי בעיות כלכליות, בין אם אני לא, בין אם יש לי משפחה, בין אם אני רווק, בין אם אני בא באופן מלא, בין אם אני בא באופן חלקי. זה לא עניין אישי בכלל. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. כשאנחנו דופקים בדלת, כשאני אישית מרים טלפון לחברים או לאנשים שאני מכיר, או בסוף שיעורים מחלק הוראות קבע, מחלק מעטפות, אתה חושב שזה נעים לי לעשות את זה? ממש לא נעים לי. אבל אני בכלל לא בא מהמקום שלי. אני בא מהמקום שהרעיון הזה שנקרא מכון מאיר, הרעיון הזה והביצוע שלו והמימוש שלו, שהחבר'ה שיושבים כאן כרגע הרמת דוגמית קטנה למה שהמכון ברוך השם פועל כבר 35 שנה בעם ישראל, בארץ ובעולם, הרעיון הזה זה הרעיון שבו תלוי תיקון עולם. זה נשמע אולי סיסמה מרחפת באוויר, אבל זאת האמת. אם כל יהודי יזכה למה שאנחנו זוכים פה, וברוך השם, כשפרצו מענותינו חוצה, והגיע האינטרנט לעולם, והגיע ערוץ מאיר לעולם, איזה השפעה? לא יאומן כי יסופר. מהמקום הזה צריכים לדפוק בדלת, לא מהמקום, אני פלוני אלמוני דופק בדלת, המוכן לתת לי בבקשה הוראת קבע של חי שקלים. לא, אנחנו לא באים ממקום של מסכנות. אנחנו באים ממקום שזה הרעיון החשוב ביותר למען תיקון עולם. מהמקום הזה, ולכן אנחנו מתמלאים בביטחון ומתמלאים בעוז ובגבורה. מה זאת אומרת? יש לנו אחריות. אנחנו זכאים, זכאים להרים את עם ישראל על זה שהוא תורם למכון מיר, כי זה לא תרומה למכון מיר, זה תרומה למה שעם ישראל צריך להיות. מישהו יכול להגיד על עצמו שאין לו את הביטחון ואת העוצמה הפנימית לעשות את זה? אם מישהו לא דופק על הדלת מהמקום הזה, זה אומר שאולי לא, הוא לא בטוח מאמין במה שאמרנו עכשיו. אלא הוא עדיין בפרטיות שלו, בבניין הרוחני האישי שלו, הוא עדיין חושב על הגן עדן שלו ועל העולם הבא שלו. אבל מישהו מלא וחדור אמונה, אני חושב שמי שיושב פה תקופה מסוימת לפחות, נגיד כבר כמה חודשים, הדברים שאמרנו עכשיו הם ברורים לו, הם פשוטים לו. אני חייב לקרוא, יש למישהו את האלון החדש? לא ביקשתי רשות, אבל אני בכל זאת אקרא את מה שניר כתב, לא אכפת לך. כמו בלילה ראיתי. אני חייב לקרוא את מה שניר כתב. 4 שורות, 3.5 שורות, מתמצתות את הכל. מכון מאיר הוא המקום שבו האידיאלים נפגשים עם המציאות. מקום שבו אתה מבין שעד שהגעת אליו לא באמת מימשת את הפוטנציאל הגלום בך כאדם, ואת עומק האחריות שיש לך כבן העם היהודי. אם הייתי צריך לתאר את אופי המכון במילה אחת, הייתה זו אהבה. אהבת ישראל, העם והארץ, אהבת התורה ואהבת הבריאות באשר הם בריאות. הקצו לי מספר שורות, אך באמת ישנם דברים שאי אפשר לתאר אותם במילים ובפרטים. ואם בכל זאת הם מבקשים, הייתי אומר שמכון מאיר הוא חיים. חיים. איזה יופי. הייתי מנשק אותו אם אולי מתחבא עכשיו. כל היושבים פה יודעים שמה שכתוב פה זאת אמת לאמיתה. כי אנחנו חיים את זה. אנחנו חווים את זה. מי באופן כזה, מי בצורה אחרת, לא משנה כרגע, אבל העיקרון. לכן כשאנחנו דופקים על הדלת, אנחנו לא דופקים כאיזה עוד ישיבה שנקלעה למשבר הכלכלי בגלל מה שקרה באמריקה. אנחנו באים מהמקום הכי חשוב בעולם. איך אמר לי פעם יהודי, תדע לך, מכון מאיר זה לב העולם. אמרתי לו, אני יודע, אתה לא צריך להגיד לי. זה לב העולם. בית המדרש הזה הוא פתוח לכל אדם באשר הוא. לא משנה מאיזה רקע הוא הגיע. לא משנה אפילו לכמה זמן הוא הגיע. ולא בגלל שהוא בא לזמן יחסית, נגיד, לא הייתי אומר קצר, אבל נגיד לזמן מסוים, לא בגלל זה, האידיאלים קטנים. הפוך, התורה שהוא ישמע פה היא תהיה תורה גדולה. תורה כוללת, והוא ייקח את כל התורה הזאת, ויקשים אותה במציאות, לפי כוחו, לפי כישרונו, לפי אופיו. אני חושב, אני אספר סיפור להבדיל אלף אלפי הבדלות, אלף אלפי הבדלות. לפני כמה שנים, נסענו לטיול, אני לא זוכר מתי זה היה, אולי בט"ו בשבט, אני לא זוכר. זה היה בערך לפני 8 שנים, אולי יותר כבר. נסענו לטיול בגבעות של איתמר. אז התחילו הגבעות של איתמר. מי שמכיר, השטח המוניציפלי של איתמר הוא בערך כמו השטח המוניציפלי של נתניה, של העיר נתניה. מדהים. וישנם אנשים צדיקים שעברו מהיישוב המרכזי וגבעה אחרי גבעה. ומי שמוליך את כל הכיוון הזה, יהודי בשם אברי, מי שמכיר, יהודי מיוחד וכולי. אז כשאנחנו הגענו לגבעה האחרונה, שהוא היה אז, אני כבר לא זוכר, אולי זה היה 867, אני לא זוכר, כשהגענו לגבעה האחרונה, הוא היה שם לבד. לבד, הוא, משפחתו וכמה ילדים, אולי 8 ילדים, אני לא זוכר את הפרטים, ישן באוטו, הפז'ואים הגדולים האלה של פעם, אם אני לא טועה. קיצור, אוטו טנדר כזה. ישנו בחורף, בשלגים, חורף בשטח פתוח, בערי השומרון, זה חורף קשה מאוד. ולא היה כלום. לא היה כמעט כפי גישה, אין תאורה, כל הגנרטור וכו'. והוא אדם שהוא לא מדבר, הוא עושה. לא מדבר, עושה, זה כותרת, כן? יש כאלה שבאמת עושים. אז הוא לא סובל לדבר, הוא לא סובל כשבאים אנשים לגבעה להתחיל לספר להם מה ומי, והוא אומר, אתם רוצים לעבוד, בבקשה. אין זמן לדיבורים, אין זמן למעשים. אבל, כשאנחנו הגענו, היינו קבוצה לא קטנה, אחד החבר'ה שאל אותו, אני זוכר שהתקבצנו באיזה אוהל שהיה נקרא חדר אוכל אז, לכל אלה שבאים לעבוד, ואז אחד החבר'ה שאל אותו, תגיד, מה נותן לך את פה את הכוח להיות אדם בודד בגבעה, לבד, עם 8 ילדים, בחורף קשה, כשאתה לא יודע לאן זה הולך, וכלכלית את ההשקעה, ואתה לבד. אדם אחד. אז הוא דפק על השולחן, כמו שהוא יודע לדפוק, דפק על השולחן, ואומר ככה, אני לבד? ואז הוא אמר, אתה לא רואה פה 6 מיליון יהודים איתי בגבעה? אני לבד? 6 מיליון יהודים איתי פה בגבעה, אתה לא רואה? אני לא בא מעצמי, אני בא מהכוח של עם ישראל. אני בא מהכוח של 6 מיליון הקדושים שנספו בשואה, השם מקום דמם. מהמקום הזה אני בא. אם הייתי בא מהמקום של עצמי, הייתי מרים ידיים מזמן. אבל אם אני ממשיך את מה שהתחילו אותם 6 מיליון יהודים, והם המשיכו את מה שהתחילו במהלך הדורות, אז אני לא לבד, אני יכול להיחלש? איך אני יכול להיחלש? יש לי תפקיד, יש לי אחריות. החבר'ה הסתכלו עליו ככה, היו עמומים. אדם אחד אומר שמי שנושף לו בעורף ונותן לו את הכוח, זה כל ההיסטוריה של עם ישראל. להבדיל אלף אלפי הבדלות. מהמקום הזה אנחנו צריכים להגיע. אנחנו לא דופקים בדלת כי אני פרטי פלוני אלמני, פלוני אלמוני, לומד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע במכון מאיר. זה קטנוני, זה פרטי. זה לא אמיתי. אנחנו באים מהגודל של הרעיון והמימוש שלו והביצוע שלו. צריך פעם להסתכל על תמונות בישיבת מרכז הרב של פעם. הרב קוק, זכר צדיק לברכה של אורון, אנחנו הולכים. ישב עם 10 תלמידים בודדות מאוד. אולי 20-30 תלמידים, רואים בתמונות. רובם אולי, או חלקם לפחות, לא הבינו בכלל מה שהוא רצה. דברים לפני 100 שנה. והנה היום, תלמידה ותלמידי תלמידה ותלמידי תלמידי תלמידה. איזה תנועה, איזה זרם. מה אתה רואה? שכשהדבר הוא אמיתי, אז גם אם כרגע, כביכול הוא בקוטן כמותי, היות והוא איכותי, יש את הכוח לעשות אותו. אנחנו דופקים בדלת כי אנחנו מבינים שכל מהלך התחייה הלאומית הישראלית, מהלך הציונות, שהוא הגרעין הפנימי של כל המהלך של ההתפתחות של המין האנושי, הוא תלוי בדבר אחד, בתחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה, כפי שעושים כאן במכון מיר. וכאן זה המקום היחידי בעולם, אני אומר את זה באחריות, המקום היחידי בעולם, שכל אדם שמגיע, יכול לבנות לעצמו סדר לימודי, לוח זמנים, תכנים וכו', שמתאימים למקום שהוא הגיע, מבחינת הרקע, מבחינת הגיל, מבחינת הזמן וכו'. והוא בונה לעצמו את הסדר יום הזה בצורה מסודרת, והוא לומד רעיונות גדולים, הוא לומד תורה גדולה, לא תורה קטנה, לא תורה חלקית, תורה כוללת, תורת ארץ ישראל, מה שכאן הרב קורא, תללי תחייה אמיתית. ובזה תלוי כל הגאולה, ובזה תלוי כל תיקון עולם. לכן אומר הרב, תסתכלו רגע בסוף הפסקה. והחלוצים של התחייה באמת. החלוצים זה לא רק אלה שמייבשים את הביצות באופן גשמי. החלוצים זה אלה שמייבשים את הביצות באופן רוחני. ובעם ישראל, ברוך השם, יש הרבה דברים נפלאים, אבל יש גם עדיין כמה ביצות רוחניות, ערכיות, שצריכים עדיין לייבש ולהעיר אותן. וזה התפקיד שלנו פה. מי שדופק בדלת צריך לראות את עצמו כחלוץ מרכזי. חלוץ מרכזי, ולא משנה כמה תורמים. ברוך השם, הרוב המוחלט של אנשים פותחים את הדלת ותורמים בעין יפה, לפי כוחם, לפי המצב. והחלוצים של התחייה באמת, מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. מצד אחד התחייה של השכל האלוהי בתוך המדע, ומצד שני תחייתה של הנשמה האלוהית בתוך המהלך הציוני. זה מה שאנחנו עושים פה. כל אחד מהפרטים היושבים פה יודע את זה על בשרו, על עצמו. הייתי רוצה טיפה להרחיב את הדברים בנקודה הזאת. יש גמרא מסכת ברכות, הגמרא אומרת כך, אם ראית דור, מקור מספר 2, אין היה ברכות ב', זה לא שבת, זה טעות, ברכות ב', עמוד 367. זה הקטע הראשון בפסקה. הוא אומר שם הרב כך, אם ראית דור שהתורה חביבה עליו, פזר, ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, כנס. באופן פשוט, אם אתה חי בתקופה, שמה אתה רואה? שהתורה חביבה על עם ישראל. אז עד רבה, תפיץ אותה, תפזר אותה, תדבר עליה, תספר עליה וכו'. אבל אם אתה חי בתקופה שאתה רואה שהתורה לא חביבה, אז במצב הזה צריך לקנוס. לנו, באופן פשוט, קודם כל, שתוק. כי דברי תורה לא יתקבלו. ולא רק שלא יתקבלו, אומר כאן רשי במקום, אלא אפילו יוטלו בביזיון. אז אל תטיל דברי תורה, אומר רשי, לביזיון. לכן, בשעה שהתורה חביבה, תפזר את התורה, הלבבות פתוחים, המוחות רוצים להקשיב. בזמן שהתורה לא חביבה, תכנס מעצמך. אז נראה לכאורה לפי זה, שמה הסיבה שהתורה לא חביבה? כי אנשים התרחקו מהתורה, ולכן אני כביכול אומר, אני נפשי הצלתי, אני נכנס בחזרה לבית המדרש, לתוך הקונחייה שלי, ואני לא לומד לעצמי, מקיים לעצמי. ברגע שהתורה תהיה חביבה, אז אני אצא מבית המדרש ואשפיע את אותה ברכה לכל ישראל. אומר כאן הרב, הפוך על הפוך. ואני חושב שזאת השלמה מאוד חשובה למה שאנחנו עושים פה. אומר הרב, מה זאת אומרת התורה לא חביבה? היום בעם ישראל, ברוך השם, יש התקדמות גדולה לתורה ויראת שמיים. אבל מצד שני, יש גם בעיה. התורה, לצערנו הרב, אצל חלקים לא קטנים בעם ישראל, לא נתפסת כדבר חביב. לא נתפסת כדבר נחמד. לצערנו הרב, סליחה שאני אומר את זה, לא מעט יהודים פוגשים רב כמה פעמים בחיים. אולי ארבע, בואו נספור ביחד. בברית מילה. בפדיון, נגיד שזה בן. בפדיון. בחתונה, בגירושין, ובר מצווה לא פוגשים את הרב. הרב בא? נגיד שוב, אוקיי. בברית מילה, בסדר, בברית מילה, בפדיון, בבר מצווה, בנישואין, בגירושין, בדרך כלל כבר לצערי צריך להגיד, ובהלוויה. כל אדם ישראל פוגש רב שש פעמים בחיים. עכשיו, לצערנו הרב, רוב הפעמים שהוא פוגש את האדם הזה, זה עולה כסף. נכון? המועל, זה עולה כסף. רב פדיון הבן זה חמישה סלעים, זה לא זול היום. בר מצווה זה הכין אותו לקריאה בתורה או משהו כזה. חתונה זה גם לצרנו עולה כסף. ואפילו הלוויה זה עולה כסף. אפילו כסף לא קטן. מה, איזה אווירה יכולה להיווצר אצל אותו אדם שפוגש את הרב שש פעמים בחיים, ובאותם שש הפעמים הרב הזה מצטער לו כאדם שסוחף ממנו כספים. ודרך אגב, הרבה פעמים הוא לא מבין בכלל למה. שכחתי עוד פעם, במחירת חמץ, אם הוא מוכר חמץ, גם אז הוא נותן איזה כסף. לצערנו הרב, ישנה מציאות היום, לא כוללת, אבל ישנה מציאות כזאת. התורה מצד אחד היא חביבה, ברוך השם, בהרבה חתכים בעם ישראל, הרבה סוגי אוכלוסייה, אבל מצד שני, יש לנו גם בעיה, בואו נודה. התורה לא חביבה. למה התורה לא חביבה? איך הגענו למצב שהתורה נהפכה לדבר שמאיים על האנשים? לא רק כסף, אבל איך הגענו למצב כזה? שהתורה שהיא הדבר הכי נחמד, הכי מתוק, הכי יפה, הכי נכון, הכי חשוב בחיים שבני אדם היו צריכים לרוץ אליה. איך יכול להיות שהתורה הזאת נהפכה למציאות לא חביבה בעיני הבריות? אני בטוח שחלק מהאנשים פה זוכרים את עצמם עד לפני כמה שנים או לא מזמן, והם יגידו על עצמם שהתורה נראתה להם מבחוץ כדבר מאוד לא חביב. ואותם אלה שהם כביכול נושאי התורה, דהיינו, אנשים הנקראים דתיים, הם נראו להם עוד יותר לא חביבים. איך זה יכול להיות?
יבש וחנוק.
אז בואו נראה איך הרב מסביר את העניין הזה. אז הרב כאן יוצר איזושהי סכמה. ננסה תכף לכתוב אותה על הלוח. חיבת התורה, חביבות התורה, חיבה. חיבת התורה תלויה בעיקר בהכשרת הנפשות וטהרת הלבבות להבין ערכה הגדול של התורה. המאור שבה וההצלחה האמיתית שהיא מצלחת את העוסקים בה ואת הכלל כולו על ידם. דהיינו, חיבה רגשית היא תוצאה של הערכה שכלית. גם בין איש לאשתו זה ככה. גם בין אדם שרוצה להתחתן או בחור שרוצה להתחתן או בחור שרוצה להתחתן. הערכה השכלית זה הבסיס ליצירת אהבה. אדם שלא מעריך משהו, איך יאהב אותו? אתה לא מעריך אותו. עכשיו, היות והקדוש ברוך הוא ברא את הכל, אנחנו אוהבים את הכל, הכל במדרגות מדרגות. בכל אופן, כדי ליצור קשר רגשי עם דבר, אנחנו קודם כל צריכים להבין את ערכו של אותו דבר. אז כדי שתיווצר חיבת התורה בלבבות, אנחנו קודם כל צריכים ליצור הערכה של התורה במוחות, לפחות הערכה ראשונה, הערכה בסיסית. אומר הרב, מהו המקצוע שבו אנחנו עוסקים כדי לברר לעצמנו ובעזרת השם לאחרים את הערכתה או את ערכה של תורה. מה היא? מה מהותה ומה היא פועלת בעולם? שני דברים. גם מה היא במהות וגם איך היא משפרת את העולם ואת המציאות. אז א', המאור שבה, ב', לא רק המאור שבה מצד עצמה, אלא ההצלחה האמיתית שהיא מצלחת את העוסקים בה ואת כל הכלל כולו על ידה. אז עוד פעם, חיבת התורה תלויה היא בעיקר בהכשרת הנפשות ותארת הלבבות, להבין ערכה הגדולה, ערכה הגדול של התורה. נקודותיים, א', המאור שבה מצד עצמה, ב', והצלחה אמיתית שהיא מצלחת את העוסקים בה ואת הכלל כולו על ידה. והנה, מהו המקצוע בתורה שדרכו אנחנו מבררים את ערכה של תורה, ודרכו אנחנו מתעוררים לחיבתה של תורה, ומתוך חיבתה של תורה אנחנו נרצה לקיים את התורה. לא רק באופן טכני של קיום מצוות, אלא שכל החיים יהיו חיים אלוקיים, חיים תורניים. אומר הרב, והנה אלה הדעות, כלומר הדעות, ערכה של תורה, התחלתם תלויה, במה הכל תלוי? בהבנות רבות ערך של עיקרי תורה עמוקים ורמים. עיקרי תורה, מה שאנחנו קוראים עיקרי אמונה. כשמכון מאיר הוקם, התשתית, המוטו, הבסיס, שכך ידריך הרב ציודה את הרב ביגון, אמר רב ציודה לרב ביגון, למה קדמה, משנה מסרת ברכות, למה קדמה פרשת שמה לפרשת והם שמוע, אומרת המשנה, כדי שקודם כל לקבע עליו עול מצוות, עול מלכות שמיים, סליחה, ואחרי זה עול מצוות. קודם כל, עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? קודם כל להבין מי אתה, מהו אלוקים, מה אופי הקשר. קודם כל להבין, עול מלכות שמיים. אחר כך, הביטוי המעשי, הפרקטי, זה כבר קיום מצוות. אנחנו לא אומרים שעד שאני לא שלם בעול מלכות שמיים, אני לא מקיים מצוות, רק אומרים שהסדר הוא כזה. קודם כל, הבנה, הערכה, לימוד באותו המקצוע, שעוסק בעיקריה של תורה, הנקרא כאן לימוד אמונה, מה שאנחנו קוראים כיתת אמונה, ומכוח זה בעזרת השם, קיום מצוות. לכן, אי החיבה היא תוצאה של אי הערכה, אי הכרה שכלית. אי הכרה שכלית היא תוצאה של אי עיסוק באותם, באותו המקצוע בתורה, שיביא אותנו להערכה השכלית הזאת, שהוא מקצוע האמונה. מהו הקדוש ברוך הוא, כמה שניתן להבין, איך הוא מופיע אלינו, מהו עם ישראל, מהי ארץ ישראל, מהי תורה, מי הוא אני באופן אישי, באופן פרטי, למען מה אני מתחתן, מה העניין של הקמת המשפחה, איזה כיוון לחנך את הילדים, לאן העולם הזה הולך, לאן הוא שואף, מה היחס בין חומר לרוח, בין פרט לכלל. כל השאלות הבסיסיות, התשתיתיות האלה, זה, אם אפשר לומר, היסוד שעליו עומדת כל התורה כולה. מכוח זה אדם ניגש ללמוד תורה, לקיים מצוות וכו'. עכשיו תראו את המשפט הבא. וזה הכלל. אומר הרב, מה הסכמה של המציאות העולמית, האנושית העולמית? וזה הכלל. שכל נפילה מוסרית שתהיה בעולם, כשאתה רואה נפילה מוסרית בעולם, והנפילה המוסרית הזאת יש השלכות מעשיות, ממשיות, פרקטיות. לצערנו הרב, אנחנו חיים בתקופה שיש בה נפילה מוסרית לא קטנה. נפילה מוסרית אפילו חמורה. בכל מיני מעגלים. יש גם אורך שם התעלות גדולה, אבל גם מצד אחר יש גם נפילות. גם בחברה כולה וגם במנהיגות, גם בעם ישראל וגם בעולם בכלל. וזה הכלל שכל נפילה מוסרית שיש לה השלכות מעשיות, שתהיה בעולם, התחלתה הבאה בסיבת נפילת הדעת. קלקול מעשי הוא תוצאה של קלקול מוסרי. קלקול מוסרי הוא תוצאה של קלקול הדעת. ובעניין הדעת, כדי לתקן את המוסר ולתקן את המעשים, הוא מתחיל באותו המקצוע שבו מבררים דעתה של תורה. דהיינו לימוד האמונה. אבל הרב כאן מדייק עוד דיוק יותר מדויק מזה. וזה הכלל, שכל נפילה מוסרית שתהיה בעולם, התחלתה באה בסיבת נפילת הדעת. שמה? שכשמשתפשות הדעות, כשהדעות לא מסודרות, לא נכונות, לא מכוונות, עכשיו החידוד הנוסף, מתקלקלת השורה אצל מי? מתקלקל היושר המחשבתי אצל מי בהתחלה? של ההנהגה הישרה בין אותם שהם מצוינים בידיעה והשכלה. כלומר, איפה מתחיל קלקול הדעות? קלקול הדעות מתחיל קודם כל אצל אלה שעוסקים בבירור הדעות. אז אם לא מבררים את הדעות כמו שצריך, אז הקלקול מתחיל אצלם. אלא, היות והם אנשים גדולים, אז הנפילה המוסרית והנפילה המעשית כתוצאה מאי הדיוקים בדעות, הנפילה הזאת תהיה נפילה קטנה, כי הם אנשים גדולים. אבל מה קורה כשזה מגיע לרחוב? מה קורה כשזה מגיע להמון? קלקול הדעות הקטן בבית המדרש יצר אצל יושבי בית המדרש נפילה מוסרית יחסית קטנה ונפילה מעשית קטנה. אבל מה זה גרם לאותו אדם שמסתובב ברחוב, שחי כבחינת אדם רגיל, אדם שגרתי, מה שהרב קורא האיש ההמוני, מה קורה איתו? שם הנפילה הרבה יותר חמורה. ככל שאתה מתרחק מהמרכז, המרחק מהענך הוא יותר רחוק, הוא יותר גדול. לכן, ומזה השתרבב הדבר, עד שמתקלקלת גם כן השורה ההמונית, עוד באופן יותר שפל ומכוער. כלומר, הקלקול שאנחנו רואים בחברה, מבחינה התנהגותית, מבחינת צניעות, מבחינת כוחנות, אפילו הייתי אומר מבחינת שמחה, אי ערכיות, אי מוסריות, זה תוצאה של אותו קלקול שצמח בבית המדרש. אם נצא רגע איזשהו ציור. נפילת הדעת היא גורמת לנפילת המוסר, והיא גורמת לנפילות המעשיות. עכשיו, אם נגיד זה הציור, אז אצל מי שנמצא במקום שעוסקים בדעת, הנפילה אצלו היא קטנה, היא פה, זה המרחק. אבל מי שלא נמצא בבית המדרש, הוא נמצא פה, המרחק הוא יותר גדול. אז כשאתה רואה את החברה נמצאת פה, יש מה שמעניין הרבה מאוד אנשים, זה כסף, זה כבוד, זה הצלחה אישית, לצערנו הרב יש הרבה בעיות בכל התחומים האלה, מכל מיני צדדים ולא זמן להרחיב עליהם וכו'. קיצור שאנחנו רואים את העיתון. המרחק הזה הוא תוצאה של המרחק הזה, המרחק הזה בהמון הוא תוצאה של המרחק הזה בבית המדרש. והמרחק הזה בבית המדרש הוא הצד המעשי, זה התוצאה של הקלקול המוסרי. והקלקול המוסרי הוא התוצאה של קלקול הדעת. אם כן, איפה יופיע התיקון? איפה הזירה שבה צריכים לתקן? פה. צריכים לחזור לבית המדרש ולתקן את המחשבות. מי? כל אדם מישראל. בעיקר מי שיש לו אחריות יותר. אבל כל אדם מישראל. ולכן אומר כאן הרב משפטים חשובים מאוד. על כן, אם ראית, אם אנו רואים דור שאין התורה חביבה עליו, אז אתה לא יכול לומר, אתה יודע למה התורה לא חביבה עליו? כי הוא רחוק מתורה, זה לא מעניין אותו, הוא אדם מופקר. הוא מכור לתאוות שלו, הוא מכור לאגו שלו, וכו'. לא, הבעיה בכלל לא מתחילה אצלו. הבעיה מתחילה בבית המדרש. לא שאנחנו עכשיו עוסקים בהלקאה העצמית, אבל שנבין איפה זה נובע. על כן, אם אנו רואים שאין התורה, אם אנו רואים דור שאין התורה חביבה עליו, הוא עוד שנתקלקלו הדעות. וסיבת קלקולי הדעות, מה הסיבה? בא ברוב, מפני שנשתנו סדרי החיים. אותה התפיסה התורנית שהתאימה לחוץ לארץ, לגלות, היא לא אותה תפיסה תורנית שמתאימה לארץ ישראל. מכוחה של אותה תפיסה גלותית אנחנו ממשיכים, אבל היא צריכה שכלול ופיתוח לחזור לתורה הארץ ישראלית, שהייתה בבית שני, בבית ראשון, שהיא כל המגמה שבשבילה נברא עולם. ולכן, וההבנה שהייתה מתלבשת בצורה ידועה לפי ערך הדור הקודם, שהייתה מספקת לדור הקודם לחבב את התורה על הדור הקודם, אינה מספקת כעת. מפני שבדור הקודם היו מבינים מאותם הציורים שנאמרו הדברים המועילים לחיבתה של תורה, את התוך הפנימי שבהם. זה היה מספיק, אבל בדור הזה כבר לא מספיק, זה התלבש בצורה אחרת. והיו נמשכים בדור ההוא על אדם לתורה ואהבתה. אבל הדור הזה לא יסכיל לקחת מאותם הציורים את הכוונה הפנימית. אם בדור הקודם היית יכול להגיד לבחור בעם ישראל, שב תלמד גמרא, החיים שלך יסתדרו, היום אתה לא יכול להגיד את זה. זה גם לא נכון להגיד את זה. אם בדור הקודם מי שכביכול יצא לעולם המעשה, אז הוא כביכול היה לא נורמלי, נכשל, כישלון. היום בארץ ישראל, במדינת ישראל, שאנחנו רואים בחזון הגדול של תורה עם דרך ארץ, תורה בעשייה, בלי כמובן לזזל בבתי המדרש עם תחנת הדלק וכו'. אתה לא יכול להגיד את אותם משפטים שאמרת לפני 50 שנה, לפני 100 שנה. יש כאן מהפך רוחני. ההופעה האלוהית בדורות היא הופעה אחרת. העקרונות לא השתנו, אבל ההופעה היא אחרת. הרב כותב באיגרת התשובה המפורסמת, אם אדם ייתן הדרכות ועצות ורעיונות בענייני תשובה, תשובת הפרט, איך לעזור בתשובה, והוא לא מביט, לא מביט לתהליך הגאולה הכללי של עם ישראל, אומר שם הרב משפט חמור, לא יכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. שום דבר. שום דבר זה מוגזם, לא? לא, זה לא מוגזם. כי ברגע שהגל של הדור הוא הגל הכלל ישראלי, הוא החזרה לארץ ישראל, הוא התפתחות השכל האנושי, הוא התחייה הפרטית של כל נשמה מתוך תורת ארץ ישראל הכוללת, אז אם אנחנו לא על הגל הזה, אנחנו בגל אחר, אנחנו בבעיה. לכן זה בעיה, זה שום דבר. זה לא מוגזם שום דבר. לכן והדור הזה לא ישכיל לקחת מאותם הציורים את הכוונה הפנימית, כי לפי מצבו ודרכיו, אין אותם הציורים והרעיונות השגורים שהיה די להם לפתוח שערי דעה בדור שלפניו, מספיקים לדורו. אתה לא יכול להעתיק את מה שהיה בדור הקודם. על כן החובה להוסיף דעת בדברים הגדולים שהם עיקרי תורה. לברר הדברים ביותר בעומק היגיון. ככל שבבתי המדרש יברו יותר את הדברים בעומק וברוחב, ממילא דעת התורה, ממילא הערכת התורה תהיה יותר מכוונת, ממילא המוסריות תהיה יותר מתוקנת, ממילא המעשים יהיו מתוקנים. וכשישכילו, ומי מתחיל בתהליך הזה? אותם החכמים שנמצאים בבית המדרש קודם כל. ומבית המדרש תצא הוראה לכל הדור, לכל ההמון. וכשישכילו משכילי הדור היחידים יתחסר להם באמונות ודעות, תועיל ההדרכה שבהמשך הזמן תתוקן הנהגתם ויחסם אל התורה של הגדולים. ובמילא תשוב גם כן החיבה לתורה בכלל לדור. לכן אם אתה רואה דור שהתורה לא חביבה, אל תתלה את הבעיה בדור. תתלה את הבעיה בעצמך. מה קורה בבית המדרש? האם בבית המדרש מגלים תורה כוללת, תורה עמוקה? האם הערכים המוסריים שצומחים מזה הם הערכים המוסריים השלמים? האם הפעולות המעשיות שיצאו מזה הן פעולות מעשיות מכוונות, מתוקנות? זאת השאלה. נדלק כמה שורות. על כן, בשעה שאין התורה חביבה, למה אני צריך לכנס, לחזור לבית המדרש? אני לא צריך לחזור לבית המדרש כדי להציל את עצמי. אני צריך לחזור לבית המדרש, כי בעצם התיקון הוא מתחיל בבית המדרש. על כן, בשעה שאין התורה חביבה, אותי שיש חיסרון בחלק המדעי שבתורה שלא עובר כל צורכו. החלק המדעי, הכוונה, האמונות והדעות, עיקרי האמונה, לימוד האמונה, כיתת אמונה. וזה שכל אחד מיושבים פה כרגע, יושב פה ולומד את הדברים האלה, זה מגלה שכל הדור הזה ראוי לזה. כל הדור הזה שייך לזה, באופן אמיתי. אבל היות ויש חיסרון בחלק המדעי שבתורה, בחלק הפנימי יותר שבתורה, שלא עובר כל צורכו, על כן פעל הדבר שנתרחקו המסוגלים להסכים מן התורה, וזאת גרמה להתרחקות כלל הדור. עד שרואים את הכותרת של העיתון. אז לא יעלה על יפחה שתתקן המעוות בערבותך דברים פשוטים. זה מאוד שטחי ומאוד פשטני ומאוד לא נכון לחשוב שהתיקון יהיה על ידי זה שאנחנו ניצק צעקות ונגיד דברים שטחיים. אתם יודעים, אם אתם לא תשמרו שבת, מי יודע מה יהיה לכם בגיהינום וכו'. זה לא הדרך, כי זה לא סיבת הבעיה. אז לא יעלה על דעת על יפחה שתתקן המעוות בערבותך דברים פשוטים, בתוכחת מוסר של גערה ורעיונות המוניות שלוקחות לבב כל איש תם וישר, אף על פי שנכונות ואמיתיות אינה. אבל הדור הזה זקוק למשהו אחר. כי לא זאת המגרעה, וראוי לרפות המחלה בשורשה. כי שורש המחלה שבאה עד מידה זו של סילוק חיבת התורה, היא מניעת הדעת והחיסרון, היא מניעת הדעת וחסרון הבירור של הידיעות העיקריות המביאות בהבנתם הברורה לחבב את התורה לבריאות. רבותיי, מהמקום הזה צריך לדפוק על הדלת. שתחיית הנשמה בתללי תחייה אמיתית, כפי שברוך השם נעשה כאן, והייחודיות של מכון מאיר, אחת הייחודיות לעניות דעתי, זה שכל אדם בכל זמן ובכל מצב יכול להגיע לכאן ולקלוט את הדברים הגדולים האלה, ולהפנים אותם, ולחיות ככה, ולהשפיע את זה לאחרים. על כן כנס, תראה, אם ראית הדור שהתורה לא חייבת, תכנס לא כדי לברוח מההתמודדות החיצונית שהיא בעייתית, אלא כדי לבנות בעצמך קומה יותר פנימית, שבעזרת השם בהמשך ישפיע גם בחוץ. על כן כנס, תראה להוסיף עומק בדעות העיוניות שבתורה, שהם עניינים מכונסים למקומות פרטיים, אף על פי שאינם שווים לכל הדור, כל אחד לפי כוחו. אבל רק בזאת תרפא מחלת מעשה של תורה. עכשיו יש לי שאלה, וכאן אני מסיים את כל הדברים הארוכים האלה. יש לי שאלה באמת. מי עכשיו מתבייש לדפוק על הדלת? אם כל תיקון העולם תלוי במה שאנחנו עושים פה, וזה לא סיסמה, וזה לא מתוך גאווה, זה מתוך אחריות. אם מה שאנחנו עושים פה זה תחיית הנשמות בתללי תחייה פרטית, שזה מה שמעכב את כל הגאולה הכלל ישראלית והכלל עולמית. ואם תחיית הנשמות הפרטית הזאת, של כל נשמה נשמה בפני עצמה, היא מתחילה בבירור החלק המדעי שבתורה, דהיינו לימוד האמונה בצורה עמוקה, בעומק וברוחב, הפנמה, והחייה של כל זה באדם הפרטי, במשפחה שלו, בקהילה שלו. אחד הדברים, אני לא רוצה להגיד כאן משפטים מפוצצים, אבל אתמול סיפר לי אחד, הוא נמצא פה כרגע. אם הוא ירצה לספר, יהודי שבא כביכול מבית שנקרא כלפי חוץ חילוני. סיפר לי אתמול, אם אני לא טועה, אולי המספר לא מדויק, שמונה משפחות מהמעגלים המשפחתיים שלו, תרמו הוראת קבע למכון מאיר. נכון או לא? נכון. אתה רוצה להגיד משפט?
של המקום. הוא מכיר בתוך הקריאה שלו הכללית, ולא מצומצם לתוך מילים של אגו, של איך אתה לא הולך כמו שאני הולך, זאת באמת ראייה אובייקטיבית של דברים שהם נכונים, ולשמוע אמת מי שאמרם גם לא קרא את הספרים כמה. שהוא הרגיש שבתוך מה שהוא רץ לעשה אצלי, הבן הפרטי שלו, מחויבות לפעול אצל מישהו מכיר להצלחת המקום הזה, כי חוץ מזה שהוא רואה שזה שלי בית, גם אני גר פה וגם בית רוחני, הוא רואה את האפקט שלי, אז הוא מבין שהאפקט הזה הוא אפקט שצריך להיות מופעת. וכל הדבר הזה היה כמעט ללא כל השפעת או שכנוע מצידי, רק העברת המצב, ואפילו אני בעצמי לא חשבתי אפילו לשאול אותו על הדבר הזה, והוא מעצמו התנדב, נדב והתנדב ופעל מעצמו, וכל המשפחה והמגלים של המשפחה פעלו בעקבות זה, וזה כאילו רק אני אמרתי ש... אני הרגשתי שבואו נעשה את מה שאני יכול בתור אדם פרטי כדי לתרום, בתור תלמיד, בואו נתן כמה עוד קבע כדי ש... אני אגיד שאם זה מנהל חייבתי כזה, אם כל אחד באמת יעשה את המעגלים האלה, אז אני רואה שהמציאות של המשפחה שלי קצת אופן. אבל באמת, אני בטוח שהמשפחות שלכם, לפחות אלה שנמצאים פה תקופה משמעותית, יכולים לראות את האפקט ויכולים להבין ש... הרי אם לא יהיה אור בתורה, אז אף אחד לא מתרגש מזה כך הרבה. ובגלל שיש אור בתורה, לצערנו אנשים, יש כאלה שמשתמשים באור הזה לא לחמם, אלא לשרוף, ואז מקבלים רתיעה מהדבר הזה, כל כך מופתעים שהאור הזה הוא אור מחייג, זה כמו שיש. אתה תגיד שהאש זה דבר רע, זה יש דבר שהוא דבר מאוד מאוד מועיל, דבר שהוא הכרחי. אז בתורה יש אמת מאוד מאוד גדולה, אבל אם משתמשת בצורה שורפת, אז אנשים מתרחקו ממנה. הרי אם זה לא היה שום דבר, אף אחד לא מתייחס לזה. ובגלל שאנחנו מאוד נוטים להסתכל על הדבר, התקבעה לנו ומקבלים לנו את המחשבה שהאור הזה זה אור שורף, צריך להתרחק ממנו, אז אנחנו רואים לבשר בצורה שאני... ההורים שלנו לא מכירים את היהדות בצורה כזאת, הם מכירים אותה באמת בתוך השישה מפגשים האלה של איזה מישהו שהתפקיד שלו זה למצוא שריך לגמרי. ובלי שהוא מביא לך מה שהוא עושה, ובלי שהוא מביא לך מה שהוא עושה, בשביל אבא שלי יש דתיים ויש מכונים. זה מציאות אחרת, ובאמת חשבים פה זה באמת מצטחת. אולי באמת פנייה גם לתוך המשפחות שהם מכירים הכי טוב את הרבה של מכונים.
רבותיי, אני הייתי משתמש במשפט של נדב לכל השיעור הזה. יש דתיים ויש מכון מאיר. זה משפט שהיינו צריכים לבכות עליו, לא לצחוק עליו. לבכות עליו. סיפר לי חמי, שפגש את אחד ממנהיגי הפלמ"ח, מקימי הפלמ"ח, לא זוכר כרגע את שמו, שדיבר מה וכו' וכו', ואז אני לא יודע איך הגיעו לדבר על מכון מאיר, לפני כבר שנה אולי, בלי קשר למבצע עכשיו. אז אמר לו אותו יהודי, כביכול חילוני וכו', חילוני אתאיסט, הדוק מה שנקרא, כן? אז הוא אומר, תשמע, אם כל הדתיים היו כמו מכון מאיר, המדינה הייתה נראית אחרת. החברה הישראלית הייתה נראית אחרת. חבר'ה שאנחנו באים להגיד יישר כוח, כל הכבוד, יופי. לא. אנחנו באמת תורה כזאת, שהיא תורה גדולה, שבאה מתוך אהבה, מתוך אמת, מתוך אור, אור אמיתי. מכון מאיר, כשמו כן הוא. אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור אחד מיני רבי. מהמקום הזה, אני אישית, ערן תמיר, אני אישית, מחלק הוראות קבע, אני אישית, מטרים אנשים, אני אישית מתקשר לאנשים. הבוקר התקשרתי לחבר שלי, אז מה נשמע בזה? בחור נחמד. מה נשמע בזה? שמעת על המצב של המכון? כן, שמעתי, הרב שלנו בקהילה דיבר וכו'. נו, מה אתה עושה בשביל זה? עכשיו אני חותם הוראת קבע. עכשיו הייתי דקה לפני שיעור, לא ידעתי, לא היה לי תפסים. אמרתי, אני אחזור אליך עוד חצי שעה. חזרתי אליו אחרי השיעור, אחרי 3/4 שעה, חזרתי אליו, הוא אומר לי, התקשרתי לאשתי, אשתי תרמה כבר שתי הוראות קבע, אבל תבוא עוד פעם לדלת, אני אתרום עוד. זה סיפור הבוקר. הטלפון לתרומות. כן, אנחנו נהיה מעשיים. הטלפון לתרומות. 078-818-7766. עוד פעם. 078-818-7766. ויש עוד מספר שהוא המספר המרכזי של התרומות. 026-46-1313. עכשיו אני חייב לומר עוד משפט אחד בהבאה ובאמונה. ותרשו לי, באהבה ובאמון אני אומר את זה. לא יכול להיות שאנחנו נדרוש מאחרים ושאנחנו לא דורשים מעצמנו. כל אחד מאיתנו, על הרווקים אני לא מדבר כי אולי זה גדר אחר, אבל לפחות הניסויים. כל אחד מאיתנו יכול לתת הוראת קבע של 18 שקלים, של 10 שקלים, של 5 שקלים. כל אחד מאיתנו, אין אדם היום, אני לא מאמין שיש אדם שלא יכול לתת הוראת קבע של 10 שקלים. 10 שקלים. לכן לא יכול להיות שאנחנו נדפוק על הדלתות, ואנחנו, פלוני אלמוני, לא ניתן הוראת קבע. כל אחד מהתלמידים, אני מדבר בעיקר הנשואים, גם אלה שיושבים פה. וכמו שאמר כאן נדב, יכול במעגלים הרחבים שלו, כמובן בעדינות, בעבר ובאמונה לגשש את הדופת, לתת. וודאי הרבנים, וודאי לב לבב, כל העובדים של מכון מאיר, ודאי צריכים להיות שותפים, ורובם ככולם, כמה שאני דפרות, שותפים בפועל. לכן, סליחה שאני מאוד חצוף, אבל זאת האמת, אני בא מהמקום הזה. אי אפשר לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא תהיה תחייה פרטית שכל נשמה, זה האחריות שלנו. כמו שמישהו אמר לפני כמה ימים, האחריות שלנו, שהמקום הזה יגיעו לב עוד כאלה שעוד לא יגיעו לפה. והמקום הזה יצמח. אני חייב להגיד עוד משפט אחד שאולי לא ידגישו אותו מספיק. המשבר הכלכלי כרגע הוא תוצאה של שני דברים, של המכון. הוא תוצאה א' של המשבר הכלכלי העולמי, של תורמים גדולים שהפסיקו את התרומה שלהם ביום אחד. ויש גם דבר שני, שהמכון צומח ביחס לשנים האחרונות בצורה, בקצב בלתי רגיל. גם מבחינת ברוך השם מספר התלמידים שמגיעים לפה. בצורה מלאה או בצורה חלקית. וגם ההשפעה, ערוץ מהיר וכל הפעילויות שהמכון עושה, בארץ ובעולם, המכון הגדיל את נפח הפעילות שלו. ואת מספר התלמידים שבו פי, לא יודע כמה. אבל התקציבים לא רק שלא גדלו בפרופורציה להתפתחות, אלא התקציבים קטנו. עכשיו, היות ועם ישראל רוצה את זה, ועם ישראל צמא לזה, ועם ישראל צריך את זה, ובזה תלויה הגאולה, אז ממילא הזרם שמגיע למכון מאיר הוא לא פוסק, ברוך השם. אבל מצד שני, הערך הכלכלי, היכולת הכלכלית התקטנה. ולכן צריך להשלים את הפער הזה. אני זוכר כשעברנו לבית המדרש החדש, אז כולם דאגו מה יהיה, אולי אם ירק וכו', כבית המדרש הישן, זה לא אותו פרופורציה. בית המדרש החדש בלי עין הרע מפוצץ עד אפס מקום.
כולל עזרת נשים.
אין מקום לשבת. וזה רק ההתחלה. מה יהיה כשהזרם הזה שנקרא עם ישראל חוזר בתשובה, על פי תורת ארץ ישראל, באהבה ובאמונה, מה יקרה כשהזרם הזה יהיה שפריץ גדול? מה? בונים. בונים. אז כדי שזה יהיה, אנחנו צריכים שותפות. לכן אנחנו לא פונים, אנחנו לא פונים לאותם אלה שאנחנו דופקים להם בדלת, כי אנשים מסכנים, תעזרו לי, יש לי איזו ישיבה, והישיבה שלי בבעיה. לא. יש כאן את הרעיון הגדול ביותר של כל הדורות, שהוא חזרתנו לארצנו על פי תורת ארץ ישראל, ותיקון העולם מכוח זה. ומכוח זה אנחנו שמחים שתהיו שותפים איתנו. תהיו חלק מהבניין הגדול הזה. מכון מאיר זה לא עוד ישיבה. מכון מאיר זה למכון אורה זה לא עוד מדרשה. מכון מאיר זה לא עוד איזה ערוץ באינטרנט שיש זה כמה שיעורים. מכון מאיר, כמו שכתב ניר פה, זה החיים של הדורות, של התקופה. אני משוכנע, תראה, כשאדם משוכנע פנימית, זה משפריץ ממנו החוצה. כשאדם לא משוכנע פנימית, אז פתאום כשהוא דופק בדלת, זה מתמוסס לו. כשאתה דופק בדלת, או כשאני דופק בדלת, אנחנו אמורים להיות משוכנעים בזה באופן פנימי. אני יכול להגיד על עצמי, שכל מקום שאני מגיע מחוץ לירושלים, והוא מקום של אנשים מבוגרים, בעלי משפחות, אני בסוף כל שיעור אומר שלוש מילים על מכון מאיר, אני לא צריך לדבר יותר מדי. אנשים לוקחים את המעטפות, חוטפים את ההוראות קבע, חלק חוזר אליי ואני מעביר, חלק בדואר או בטלפון, בכל מיני צורות. אנשים אוהבים את מכון מאיר, אנשים יודעים מה מכון מאיר נותן להם. האינטרנט, ערוץ מאיר, הפך בתים שלמים בעם ישראל. הפך. זה לא יומן כי סופר. יש הורים שהקשר שלהם עם הילדים התחדש בעקבות ערוץ מאיר. סיפר לי פעם אחד הבחורים כאן, היום הוא עברך פה, שפתאום הוא בא הביתה לשבת. אז אבא שלו אומר לו, תגיד, מה הרב פלוני אמר בשיעור הזה? הוא היה מום. אבא שלי לומד תורה, משהו פה לא מסתדר. משפחות שלמות בכל העולם גם. היה פה איזה יהודי, הוא עדיין מסתובב פה עברך היום, לא עברך, כלומר הוא בא באופן חלקי, אבל הוא היה עברך איזו תקופה, שהוא גדל בגרמניה. משפחה יהודית אחת, מתוך 1,000 משפחות בכפר גרמני יחסית קטן. תחשבו איזה מציאות רוחנית הייתה שם. הוא חזר בתשובה, הגיע למכון מאיר. יש מחשבים דווקא. בסדר. ויום אחד, אבא שלו מרים לו טלפון, תגיד לי, איך אתה בשיעור לא שאלת את הרב את השאלה הזאת? למה התכנת כך מהר? גרמניה, משפחה אחת מ-1,000 משפחות. ברוך השם, כמה שאני יודע, כל המשפחה מתפתחת. יש אנשים שקבעו עוד לפני הארכיון שאפשר להוציא הרבה דברים, קבעו את סדר יום העבודה שלהם על פי השיעורים של המכון. זה דברים מופלאים, אני יכול לספר כאן סיפורים על מחרתיים. מה נגיד על מה שנעשה פה? שזה מהפכות פנימיות אדירות. לכן רבותיי, ברוך אומר ועושה. אני לא רוצה לכפות רק להכריח, אבל כל אחד מאיתנו, עכשיו, אנחנו מעבירים עכשיו הוראות קבע, גם אברך, סליחה שאני אומר, גם אברך יכול לתרום 18 שקלים. יראה ברכה בזה, יקבל פי 2 ופי 3 ופי 4. 18 שקלים, מה הבעיה לתרום? בטח אדם עובד שהחיים שלו יותר מסודרים, ובטח גם ההורים בעזרת השם וכו'. אז אני עכשיו יהודה, חבוד יהודה, אתה תהיה העוזר שלנו. נוריאל, מה אתה רוצה להגיד? רק שנייה, נוריאל. כן.
מה שאנחנו אומר, איך לפנות לציבור הזה, כמו שפרס אמר, באמת אנחנו מבינים את זה, הכל טוב ויפה. זה נכון לומר את זה, וישיבו לך, ויעריכו את זה בסביבה הדתית. וכל צד ישראל בן החומה, ובואו נתחיל להגיד את כל הטקסט שחשבתי להגיד. קיצר, אתה רוצה תרומה, אתה רוצה תרומה, אתה רוצה תרומה. קיצר, אתה רוצה תרומה, אתה לא מבלט.
בסדר, גם זה קורה. תודה רבה, יישר כוח, תבוא לך ברכה. תודה רבה, לא נורא, אז לא נורא, לא קרה כלום. אתמול סיפר לי מישהו, לא רוצה להזכיר את שמו, שהגיע, אני חושב, לבית בבית אל. ישב, דופק בדלת, ישב עם מישהו שלמד לפני 30 שנה במכון מאיר. הוא אומר, דיברתי לו כמה דקות, הרגשתי כאילו החבר שלי בחדר היום. זה המשפט שהוא השתמש. כאילו היום הוא איתי בחדר. אנשים ברוך השם בארץ ובעולם מכירים את מכון מאיר. מי שלא, תבוא לברכה, הוא עוד יכיר בעזרת השם. הרי הגאולה תלויה בזה, אז אל תדע גם הוא יגיע למכון מאיר בסוף. לא תהיה ברירה. הוא יחייב להגיע. כי כולנו צריכים להיות שותפים לתהליך התחייה, אין לנו ברירה. יהודה, בוא תעזור לנו. מי שצריך עתק לשני עתים, הבאתי שניים במיוחד. תודה רבה, יישר כוח.